אני אתחיל לדבר קצת ונראה כמה הקול שלי יוכל לקחת אותי. ואחר כך ממשיך הלאה לפורמטים אחרים. הנושא שניגש אליו הערב הוא ימשיך בתוך התחום של מוסר, אבל אני אבקש להשהות רגע עוד תחום נוסף מאוד משמעותי שלא נגענו בו, שקשור לחקירה של שפה ודיבור, האופן שבו אנחנו משתמשים בשפה ובמילים, וכן לעלות עוד פעם קצת לאיזשהו מקום שיש בו מעוף של ציפור, ולהסתכל קצת על מערכת היחסים בין השקפה, כיוונון של מאמץ ותרגול של מוסר. כל התחומים האלה הם בעצם תחומים שהם חלק מהדרך המתומנת הנאצלת, דרך שמונה הנתיבים, דרך שמונת האיברים, גם במקום של השקפה נכונה, מאמץ נכון, וגם כל התחומים שנוגעים בסילה, פעולה, דיבור, פרנסה, כפי שזה ניבט בתוך הדרך. הדרך, כמו שאנחנו מזכירים לא פעם, ולמרות שיש בה שמונה איברים או שמונה חוליות, איננה מדברת על איזשהו משהו היררכי. זה לא איזשהו סולם שקודם הולכים כאן ואז הוא מגיעים לשלב הבא ואחר כך לשלב האחר. מכאן אולי גם נולד התרגום שאנחנו מתרגמים לפעמים לעברית, שהוא פחות נאמן למקור, אבל הוא מאוד מביא את זה דרך שמונה הנתיבים, כמו נתיבים על אוטוסטרדה, שהם מקבילים אחד לשני, ובעצם למעשה אנחנו יכולים לנוע עליהם, זה פנים שונים של הקיום שלנו, שאנחנו נעים עליהם במקביל, ובעצם בזמנים שונים אנחנו יותר מטפחים את זה, בזמנים אחרים אנחנו מטפחים יותר את האחר, הם משפיעים ההדדית אחד על השני, אבל בו בזמן זה לא איזשהו מטאפורה כזאתי. יחד עם זאת, הדרך לפעמים כן נתפסת ככזאת. זה אולי בולט אפילו בעיקר, אחת הדרכים המאוד מוכרות היא לחלק את שמונה האיברים האלה לשלוש קבוצות. סילה, סמאדי, פניה. מוסר, מדיטציה, חוכמה. שסילה כוללת את שלושת האיברים שהזכרתי שקשורים לפעולה, דיבור ופרנסה. סמאדי, אליה נכללים האיברים של מאמץ, מודעות, קשיבות, מיינדפולנס, וסמאדי, מיקוד מדיטטיבי או עומק של הוויה או איך שלא נתייחס אליו. ופניה, חוכמה, מתייחסת אל השקפה נכונה ואל כוונה נכונה. שוב, גם המילה נכונה היא טריקית משהו. במקומות אחרים בתרגום של אותה מילה, סמה, שמשתמשים בה לנכון, משתמשים בזה ליותר לשלם. אבל יש גם מי שלוקח את זה למקום של מושלם, וזה עוד אפילו מילה עם קונוטציה יותר חזקה מנכון. אז אני חושב שבאיזשהו שלב הסכמנו על מדויק. בהשראת השפה של ימימה. ובתוך ההתייחסות הזאת של סילה סמאדי פניה, הרבה מאוד פעמים, בצורה כן מובהקת או פחות מובהקת ולא מודעת, כן יש משהו הדרגתי, היררכי. קודם כל, תהיו בני אדם, נהגו כמו שצריך, סילה, מוסר. כשיש, כשטיפחנו, ולפעמים משתמשים גם בשפה הזאת, המוסר שלנו מאוד טהור, מאוד נקי, רק זה מאפשר למדיטציה להתפתח, בגלל שבעצם אנחנו מתהרים את כל מיני מקומות, כל הפירות הביושים שנולדים כתוצאה מהתנהלות מוסרית, לא אחראית ולא מדויקת, שיוצרים הרבה רעש פנימי וניסוך, רק דרך הבסיס הזה הם מתנקים, ואז אפשר בכלל להתפתח בתוך הנושא המדיטטיבי. וכשישנם כל מיני הישגים מדיטטיביים והבנות מדיטטיביות, מתוכן מתפתחת ומתאפשרת ההתפתחות של החוכמה. זו דרך הסתכלות אפשרית, ויש לה, איך לומר את זה, משמעויות מסוימות או יתרונות מסוימות, אבל בו בזמן היא גם מאוד מאוד מבלבלת, והיא לא, אין בה את הרוח השלמה של הדרך הזאת, שהיא כן מיסודה מאוד מדברת על הסינכרוניזציה בין הדברים, על התנועה המקבילה, ולא על ההיררכיה. מעבר לכך, מה שמאוד מעניין לראות, הוא שאם מסתכלים על הדרך שבה מוצאים בדרך כלל את הדרך בכתבים, שבה הבודה מדבר על הדרך, הוא לא מדבר קודם כל על החוליות של הסילה. הוא קודם כל מדבר על מה? על סמדיטי, על השקפה נכונה, ואז על כוונה נכונה, ואז עובר אל האיברים של המוסר ושל המדיטציה. כלומר, החוכמה, שנורא קל לנו לתפוס את הלוגיקה הזאת ואת ההיגיון של חוכמה, זה בסוף, קודם נטפח את ההתנהגות, נתנהג כמו שצריך, כך נטפח את האיכויות האלה של מדיטציה, ובסוף, מתוך כך, תהיה אפשרות להתפתחות של חוכמה. אבל אפילו בדרך הכי עתיקה שנמצאת בתוך הלימוד, שוב, לא שזה מוצג כהיררכי, אבל אם מסתכלים על זה כהיררכי, זה דווקא מתחיל מסמדיטי, מהשקפה מדויקת. אני מוצא שזה מאוד, מאוד מעניין, מסקרן, ויכול גם להיות מועיל להרהר למה? מה, האם יש בזה, יכולה להיות בזה איזושהי רמיזה? האם יש מתוך המקום של להיכנס אל האיברים האחרים מתוך השקפה שהיא מדויקת? האם זה משפיע על הדרך שבה אנחנו מבינים ומתרגלים את האיברים האחרים? האם זה בכלל אפשרי? אם אנחנו מחזיקים בהשקפה של לא, קודם כל מי שהוא לא בן אדם, מי שלא מתנהג כמו שצריך, הוא לא יכול בכלל להתפתח, אז איך בכלל יכולה להיות השקפה מדויקת? מתוך השאלות האלה, אני מציע לנו הערב להרהר ולברר את כל הקונטקסט, שוב, של הנושא של תרגול של סילה, של תרגול של אתיקה, של תרגול של מוסר. כשאנחנו מדברים בעצם על השקפה ועל השקפה מדויקת, על כוונה מדויקת, יש בעצם קודם כל בראש ובראשונה, בתוך הסתכלות עם עיניים דרמיות, את המקום של להיות ערניים ולא לפעול אל הדברים מתוך חמדנות, סלידה ובלבול. אמיתי? אם יש, אם מישהו עולה איזושהי בלבול או שאלה, אנא.
לי יש בלבול בין המתחת, כאילו נראה לי מגיע לי פשוט השקפה, כאילו לא כל כך מבינה עדיין. במיוחד כשאמרת שהפרדת בין השקפה לכוונה, אז בכלל הסתבכתי, כאילו אפילו לא יודעת איך לנסח את השאלה, אבל אולי זה יתבהר פשוט.
אני רק אתייחס לחלק מזה, וחלק באמת נראה תוך כדי מתבהר, או אולי עוד שאלות שיעלו שם. בתוך מקום של השקפה ישנו ממש את המקום המאוד מאוד ישיר של הדרך שבה אנחנו רואים את הדברים. מתוך ההשקפה אנחנו משקיפים, והיא צובעת לנו את מה שאנחנו רואים. מה שאנחנו רואים נראה כמו שהוא נראה הרבה מאוד גם בגלל מה שישנו בתוך המקום של השקפה. זה משהו שהוא יותר שקוף אפילו מדעה או מרעיון. יש לזה קשר, אבל בתוך אם נקרא לזה ההסתכלות הפסיכולוגית, הוא נמצא יותר עמוק עמוק בפנים, אפילו בפעם ברמה שאני לא יכול לנסח אותה, את ההשקפה, את הדרך שבה אני מסתכל על הדברים. ואני חושב שזה קצת יותר יתבהר. בעיקר אם נדבר על המקום של בלבול בעצם, השקפה שלא נובעת, שלא יושבת על מקום של בלבול, בלבול קשור בעצם אל המקומות שהוויפאסנה מאוד מנסה להצביע לנו ולטפח בנו את הראייה כלפיהם, את המקום של הניטשה, של אי קביעות, של חלופיות, של תהליכיות. הראייה של הנטייה שלנו לארוז את הזרם של התופעות ושל החוויה, ולראות דברים שהקיום שלהם, למרות שאנחנו הרבה פעמים אינטלקטואלית מסכימים, כשאנחנו חושבים על זה שכן, זה חלק מתהליך של שינוי וזה משתנה, אבל ברמה הרגשית, בדרך שבה אנחנו מסתכלים על הדברים וחווים אותם, אנחנו אורזים אותם כדברים בעלי קיום עצמאי מתמשך וקבוע, ומתוך כך נולדת המקום השני של הראייה המבולבלת, האמונה שלנו שהדברים מסוגלים לספק אותנו, מסוגלים לתת לנו איזושהי נחת מתמשכת. אנחנו משליחים מתוך התעתוע הזה ומתוך הבלבול הזה את ההסתכלות הזאת. והנקודה השלישית בתוך כך קשורה בעצם אל המקום של האני והלא אני, אלא הרגש, ההרגשה המאוד אינטואיטיבית שלנו, ההתייחסות שגם בתוך הזרימה של הסובייקט שכל הזמן זורם ומשתנה, כאילו יש שם איזשהו גרעין מהותי קבוע, בלתי משתנה, בלתי מושפע. עכשיו, הרבה פעמים הדברים האלה, בעיקר אני חושב, תגידו אתם, אבל בעיקר מה שהם קשור אל האני, אל האני ועל הלא אני, או כמו שלפעמים זה מובא בצורה יותר פופוליסטית, אין אני, או איזשהו מקום כזה, זה נראה לנו הרבה פעמים, זה משהו שהוא מאוד נוגד אינטואיציה. כלומר, בשונה מזרימה או חלופיות, שזה משהו שאינטואיטיבית זה בסדר לנו בדרך כלל, כן, make sense כזה. אבל המקום שבעצם שואל, מנסה לשים את הסימן שאלה הגדול ולנער על מה יש שם בפנים? האם יש שם, יש פה באמת משהו שאנחנו יכולים לשים עליו את האצבע? גם אם אנחנו אומרים לו, אינטואיטיבית, כן, יש, אנחנו מרגישים, יש לנו תחושה שכזאת, ונוגד את האינטואיציה שלנו. וזה הרבה פעם נתפס כאיזשהו משהו פילוסופי, או מורכב יותר, או קשה יותר. ועולה מאוד המקום כלפי כך, טוב, זה כשאני אתפתח, כשאני אדע בדרמה, כשאני אתרגל כמו שצריך, הלימוד הזה יגיע הזמן שלי אולי להתעסק בו. אבל כאן, דווקא כשאנחנו מהררים בסדר הזה של האמיתות, אם אנחנו לא זוכרים מראש, מוכנים ונפתחים אל המקום של שמונה נתיבים, והמקום של כל הזמן יש מקום לכולם, ולהתכתב עם כולם, ולתרגל עם כולם, חוזרים אל המקום של הרשימה של הבודה שמתחילה מכאן, עולה בעצם המקום של להתכתב, להתכתב, לברר, לחקור, כבר את הנושא של ההשקפה, כל הזמן, הוא חלק אינרנטי מהתרגול, בכל שלב של התרגול. עכשיו, מה זה עושה למשל, כאשר אנחנו ניגשים אל ענפים אחרים בתרגול, כמו למשל אל הענפים שבהם אנחנו מתעסקים בשבועות האלה, אל התרגול של אתיקה, תרגול של מוסר. אחד הדברים המילה שעולה לי טרגים, אני לא יודע אם זו המילה הנכונה, לי היא לא מרגישה מדויקת, אבל הטרגים בקלות שלהם שנמצאת בתוך התרגול, היא כמה מהר אני מנחס את התרגול והלימוד לעצמו. וזה לא איזושהי תאונה, זה לא איזשהו קלקול שקורה, זה משהו שהוא מאוד 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 טבעי. אבל בו בזמן, כאשר אנחנו משהים את החוכמה, ואת הלימוד של חוכמה, ואת הלימוד של השקפה, אומרים, טוב, אני לא בעניין הזה, אני עכשיו באיזשהו תהליך של אני לומד מדיטציה ומנסה להשתפר בתוך הכלי הזה, אנחנו כבר ברגע הזה, בצומת שנמצאת, אנחנו מאפשרים לעצמנו לעלות לנתיב מוכר, לא להיכנס אל הנתיב הלא ידוע, המבהיל, המפחיד, המטלטל, המשחרר של הדרמה. אנחנו מעדיפים ללכת אל הנתיב המוכר לנו, משהים את זה, ובעצם אז כן נותנים לגיטימציה אל הניחוס של התרגול על ידי האני. כאשר אנחנו כן מכניסים לכאן את המקום, אנחנו אומרים, רגע, 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 אבל מלכתחילה יש כאן קריאה מאוד ברורה אל המקום של חוכמה, אל המקום של השקפה, והרי ברור היה לבודה כמה קשה, הוא מדבר על זה בעצמו, בתוך ההתלבטויות שלו, אחרי ההתעוררות, שהוא שואל את עצמו, ללמד, לא ללמד, היה לו מאוד ברור שכמה קשה לתקשר, כמה קשה להבין את מה שבעצם הוא מבקש להביא. אז לא היה לו שם, אין שם איזושהי מחשבה שלו שברור מההתחלה שהוא יפתח את הפה והשקפה מדויקת, כן, זה נהיר לי, זה חי בתוכי, אבל בו בזמן כן נמצאת ההזמנה להתכתב עם זה באיזשהו מקום, לא לקנות את הקול הזה של האני שמקטין ואומר, לא, 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 זה לא בשבילי, אני לא מסוגל, אלא לקחת את זה בתוך הרמה של ההיזכרות בעצם זה שזה ישנו. עצם ההיזכרות הזאת נותנת לנו להיות, להיווכח בעצם הפעולה, בעצם התנועה של האני, של האגו, לקחת את התרגול הרוחני, לנחס אותו אליו. ועצם ההיווכחות הזאת, כמו שהיווכחות יודעת לעשות, כשיש בה את הראייה הנכונה, יוצרת איזושהי הרפיה. וההרפיה הזו בדיוק מדייקת את התרגול לצורך העניין כאן של מוסר, של אתיקה, מניעה אותו מה... נותנת פחות מקום, פחות כוח, אנרציה, אל המקום של כן, אני מוכרח להיות יותר טוב, אני מוכרח לשפר את דרכי, הנה אני יותר בסדר, הנה הצלתי את העכביש הזה היום בבוקר באמבטיה, אמיתי, זה... הראייה של המקום, לראות את, את, את המקום הזה שעולה וכו', ופחות להיות שבועים בתוכו. אז גם אם עולה מתוך זה המקום האותנטי והכנה בתוכי, לא, אני לא מבין את זה. זה לא הדרך שאני חי את חיי. אוקיי, הכנות הזאת והיושרה הזו, היושרה האלה, הם ערכם הוא לא יסולה בפז. עבור התרגול, עבור החיים שלנו כבני אדם. אבל בו בזמן, עם היושרה הזאת, עדיין עצם זה שאנחנו כן מרשים לעצמנו להתכתב, להיות בקשר עם, להרהר, להיזכר בכל האספקטים, בכל הפנים של הדרך, נותנים לה להיות הדרך השלמה הזאת. ולא ליפול בתוך המלכודת של שבואו נודה לזה, הדרך הזאת היא כל כך מוכרת לנו, כל כך מוכרת לדרך שאני רגיל לפעול בו. הצלחתי לדבר יותר ממה שחשבתי. אבל אני אעצור כאן. בואו נתחלק לתרגיל זוגות. אני מציע שאם אין שאלות שמרגישות בוערות, נשהה אותן. כדי שיהיה לנו פרק זמן לדבר שוב ביחד גם בזוגות, אבל אם יש כן איזושהי שאלה שמרגישה בוערת, אז אנחנו תכף נתחלק לזוגות ונעשה מבחינת הנושא של התרגיל יובוף, נעשה אותו שני נושאים. בואו נתחיל אבל מהנושא הראשון. הנושא הראשון יהיה איזשהם הזמנה להירורים אישיים בנושא של תרגול אתיקה, תרגול אתי. ו... והזמנה לכל מי שנמצא בתוך התפקיד של המדבר, להציף ולחשוף איזשהו אזור שמרגיש לו בטן רכה שלו בתוך המקום של התחום האתי. בין אם זה הנושא של שאנחנו ביחד לא נגענו בו, אבל של דיוק בשפה, דיוק בדיבור, אולי בקונטקסטים מסוימים, למשל במקום העבודה, מתוך צורך, לא יודע, של צרכים של מחירה, או לא יודע, או לחץ מול בוס, או כל מיני דברים שכאלה. אם אנחנו מזכירים את מקור העבודה, בכלל הרהורים לגבי המקום של התחושת דיוק עם פרנסה, ואם יש מקומות שעולד או לקשיים בהם, בתוך מקום של נושא של פעולה וכבוד, כבוד לחיים, אי פגיעה, נושא של מיניות, איזה, כל אחד שיבדוק עם עצמו איזשהו תחום בתוך התחומים האלה שהוא כן רוצה להציף אותם, מרגיש שנכון להציף, להשתמש בבן הזוג כמישהו ש, 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 שמקשיב, שעולה הנושא הזה כדי להביא אליו דרך התרגיל בעצם ליצור איזשהו מקום של איזשהו התמקדות ופוקוס בתחום הזה בחיים שלי ובהתכוונות לתרגל בו. מבחינת פורם אנחנו נעשה את זה עם חלוקה לתפקידים, כל פעם אחד בתפקיד המדבר והשני בתוך התפקיד של המקשיב. ועם ההתכוונות של להביא על זה של איזשהו דיאלוג שהוא לא שיחה, דיאלוג שיש בו את המקום המדיטטיבי שמתכוון להיטיב ולהביא ראייה הוליסטית שקולטת גם את הגוף שוב ושוב, קשר עם הגוף תוך כדי הישיבה, עם הגוף, עם השמיעה, עם הקול ועם התגובות הפנימיות, התנועות הפנימיות שעולות, גם רמת הדיוק שאני מרגיש שאני מדבר, אם אני מרגיש שאני מתבייש, אם אני מרגיש שאני מגזים, אם אני מרגיש שנחשפתי יותר מדי, להיות ערני לכל התנועות האלה שעולות. ומי שמקשיב בתוך המקום של מה שקורה בתוך ההקשבה, ועם הבחירה של כמה להיות מקשיב שהוא יותר ספוג, או כמה מקשיב שמשתמש יותר בשאלות תומכות, הנהונים, מבט, כל מה שקורה. אז בואו נתחלק לזוגות.